שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 94 של רוורסים פלטפורמה.
אהלן.
היורי ואהלן שלומי. שלומי נוח התארח אצלנו כבר בפרק מספר 28 על מיי סיקוול, והיום הוא מתארח לסיקוול, בפרק ההמשך. לספר לנו עדכונים בתחום של מיי סיקוול, שלומי הוא יועץ ידוע ומוכר בישראל לנושאים האלה. אז שלומי, בוא תציג את עצמך ונעבור לנושאים.
אז שמי שלומי נוח, אני, כמו שסיפרת, עוסק בייעוץ MySQL, עושה זה כבר כ-3 שנים, עובד עם MySQL כ-10 שנים, מאז 2000-2001, מאז גרסה 3.23. בשנים האחרונות, ב-4-5 שנים האחרונות, מתעסק הרבה מאוד ב-performance tuning, סקיילינג, אופטימיזציות, שאילתות ובכלל לדאטאבייס. אני מדריך קורסים של MySQL בארץ, כותב גם קורסים מקוריים ומדריך אותם בדרך כלל עם חברת אינטרביט. פעיל בקהילת האופן סורס, משתתף בכמה פרויקטים, אני אזכיר אחד מהם בהמשך כי אחד מהדברים שנדבר עליהם הוא רלוונטי.
יש הרבה יועצים כאלה בישראל? יועצים בתחום שלך?
האמת שלא. יש כמה חברות ייעוץ הרגילות והמוכרות שמתעסקות בדאטאבייסים. אני יודע לומר שהרבה לקוחות מגיעים אליי אחרי שהם חיפשו זמן רב יועץ MySQL ואז קיבלו את השם שלי. שמעתי על עוד שניים שככה עצמאים, ומעבר לזה אני לא מכיר. אני חושב שבארץ חסר מאוד כוח ייעוץ ל-MySQL.
אוקיי, אז יש הרבה התפתחויות מאז הפעם האחרונה שנפגשנו.
נכון.
אז בואו תזכור אותם בסדר שנראה לך מעניין.
אוקיי, אז בואו ניתן כמה מההיילייטס. אני רוצה לדבר על דברים שקרו פלוס מינוס בשנה האחרונה. אז ניתן כמה כותרות ואז נתחיל לדבר. לאחרונה, בוודאי כל מי שמתעניין יודע, יצא גרסת 5.5 עם הרבה שיפורי אופטימיזציות ועוד כמה פיצ'רים חדשים. זה אחד הדברים הבולטים יותר, אבל מעבר לו, יש כמה דברים שיצאו בשנה האחרונה שהם הרבה פחות מוכרים. אחד מהם הוא ה-Handler Socket, שהוא כלי third party, שבעצם מממש NoSQL לתוך MySQL, ואני רוצה להרחיב עליו. Online Schema Change, patch או קוד של פייסבוק, שמאפשר לנו לעשות alter table, non-blocking, כלומר להיות מסוגל לשנות מבנה של טבלה, להוסיף אינדקסים, עמודות, לעשות לפרטישנים וכולי, והכל תוך כדי עבודה שוטפת עם הדאטאבייס. אני רוצה להרחיב קצת על InnoDB פלגין, שהוא בעצם הגרסה הבאה, היום הוא כבר נוכחי, אבל עדיין לא כל כך מוכר. אני רוצה לספר על מה נותן לנו InnoDB פלגין, ולמה כדאי לשדרג טבלאות בפורמט InnoDB פלגין. ואולי נזכיר גם את אספרזה, זה טולקיט חדש של ברון שוורץ מפרקונה, שכתב גם את מאטקיט, שכתב את High Performance MySQL Second Edition, אז זה גם טולקיט שכדאי להכיר. אני חושב שאלה נושאים. נתחיל?
אוקיי, כן.
דבר איתנו.
אז בואו נתחיל מהנדר סוקט. הנדר סוקט הוא הפתעת העשור בגדול בעולם ה-MySQL, זאת אומרת, ההודעה הייתה ככה קטנה באיזה בלוג פוסט והכל התפרץ והתפוצץ.
גם השם לא כל כך מרמז על מה קורה שם.
נכון מאוד, השם נשמע מאוד משעמם, ובאמת שיש גם סיפור בהקשר הזה, אז אני אספר אחרי זה. מדובר על קוד שכתב יושינורי מצונובו, אני מקווה שאני מבטא את השם שלו נכון, הוא עבד בעבר באורקל סן MySQL, הוא עובד היום בדינה, זו חברה שמייצרת פלטפורמת משחקים גדולה מאוד.
אז למאזיננו ביפן, אם השם לא אויית נכון, אז אנא תקנו אותנו.
והוא בעצם, מתוך העבודה שלו בדינה, נאלץ לפתור בעיות של עומסים רבים, ורצה לראות עד כמה הוא יכול to push the limits. שנייה לפני שאני אסביר מה הוא עשה ואיך זה משפיע עלינו ומה רעיון הזה של NoSQL בתוך MySQL, אני ארצה לתת רקע קצר קצר על המהות של עולם ה-Storage Engines ב-MySQL. כל מי שעובד עם MySQL יודע שיש כזה דבר מ-IISM, יש NoDB, אני אומר לדבר גם על NoDB פלאגין וכו'. בעצם MySQL, בשונה מאוד מדאטאביסים אחרים, אין לו צורה מסוימת או אחידה שבה הוא שומר על הנתונים שלנו, הטבלאות שלנו והאינדקסים שלנו, אלא הוא מחלק האחריות לפלאגין לצורך העניין, לקומפוננטה שיושב בתוך MySQL שנקראת ה-Storage Engine. חלק מה-Storage Engines מפותחים בתוך MySQL וחלק פותחו מבחוץ לו, כמו NoDB, שאחרי הרכישה של אורקל הוא חד חזרה לתוך MySQL. יש עוד Storage Engines רבים מאוד, אבל הרעיון הוא שאני ואתם יכולים אחר לקום לכתוב Storage Engine, לתפור אותו ל-MySQL ולהציע אותו ביחד עם ה-Distribution של MySQL או כפלאגין.
מי כתב את NoDB דרך אגב?
את NoDB כתב בחור פיני בשם הייקי טורי, הוא כתב אותו בתקופה שבה MySQL התחילו לדבר עם BDB, עם ברקלי DB, כדי להשתמש במנוע הטרנזקציוני שלהם, כדי להפוך את MySQL לדאטאביס טרנזקציוני. בעצם הביצועים של BDB, לפחות בתוך MySQL, היו לא מוצלחים, והייקי טורי, ממש לפי כל האגדות, ככה לפי השבלונה של האגדות, דפק על דלתם של MySQL יום אחד ונתן להם את מה שהוא פיתח בגראז' על בסיס ה-API שמייסקיול כבר תיאמו בעבר עם BDB. כלומר, הוא ממש ישב בבית, ממש ישב בגראז', ממש כתב מוצר מאפס, והביא להם משהו שעלה בביצועים שלו על מה שברקלי BDB כתבו.
וכנראה שהיה גם מספיק טוב בשביל שאורקל יקנו אותו, רק את InnoDB בשלב מסוים.
נכון מאוד, הוא הקים את חברת InnoBase, בחברה הזאת אני חושב ששנים ארוכות חוץ ממנו היו מועסקים עוד שני עובדים, כלומר הוא לאורך שנים ארוכות היה עדיין המפתח העיקרי של המוצר. כשאורקל קנו את החברה, אני נדמה לי שהיו שם 5 או 6 אנשים, ובאמת במשך 3 שנים InnoBase הייתה חברת בת של אורקל, עד שאורקל קנו לבסוף גם את MySQL. למעשה הוא כתב את InnoDB, הוא נידל אותו על בסיס המודל של אורקל, אז היה מעניין כפליים שאורקל החליטו לקנות אותו כדי לראות איך הוא עשה את זה. על כל פנים, הממשק הזה של Storage Engine גורם לזה שהקוד שאנחנו, הדאטה שאנחנו מזינים ל-MySQL לא באמת יושב בתוך MySQL, יושב בתוך קומפוננטה שנקראת Storage Engine. וכשאנחנו מריצים שאילתה, יש חלוקת עבודה בין MySQL לבין Storage Engine. כשאני אומר Select, כוכבית, from, טבלה, where, i גדול מ7, אז זה התפקיד של MySQL לעשות פארזים ולעשות אופטימיזיישן על הקווירי, אבל זה התפקיד של ה-Storage Engine להביא ממש את המידע. ובין MySQL ובין ה-Storage Engine יש דו שיח שאומר, MySQL פונה ל-Storage Engine ואומר, תגיד, יש לך אינדקס על העמודה הזאת והזאת, מה דעתך, מה פיזור הערכים בהינתן שהערך הוא כזה וכזה? אוקיי.
הבנתי, אז זה דו שיח ארוך, כלומר זה לא רק אחד, כלומר, כדי לעשות אופטימיזציה נכונה, צריך גם להתייעץ עם ה-Storage Engine, אני מניח.
נכון מאוד, כי אתה רוצה לדעת אילו אינדקסים יותר מוצלחים ואילו אינדקסים פחות מוצלחים כדי לבצע את השאילתה.
זאת אומרת שיש סדרה של הידברויות בין MySQL ל-Storage Engine, שבסופו של דבר מגיעה השאילתה האחרונה ל-Storage Engine שמחזירה את הדאטה.
נכון, כלומר, ב-Storage Engine זה כבר לא מגיע בצורת SQL, אלא מגיע בקריאות של פונקציות C. זאת אומרת, מה SQL כבר אומר לסמן, אוקיי, תביא לי תשורות 5, 6, 7, עמודות כך וכך, וזה כבר ב-C API. ה-API הזה נקרא ה-Storage Engine API. נחזור עכשיו לענייננו, להנדל סוקט, מה שיושינורי גילה, זה ש... חלק ניכר מאוד מהזמן שלוקח ל-MySQL לריץ את השאילתה שלו מתבזבז בחלק הזה של הפארזים והאופטימיזיישן של הקווירי. בעצם המקרה של יושינורי היה מאוד מיוחד, משום שהוא עובד ב-memory, ב-in-memory workload. כלומר, הנתונים שלו הם כאלה שיש לו שרת 32 ג'יגה זיכרון, וכל הדאטה סט שלו נכנס בזיכרון. בדרך כלל אנשים אלה שהדאטה סט שלהם נכנס לזיכרון הם אנשים שמחים וטובי לב.
בדיוק.
ורוב האנשים המסכנים נאלצים להתמודד עם דיסק ו-IO ופייג'ינג וכו', ואנשים השמחים האלה שכל הדאטה סט שלהם נכנס לממורי נאלצים להתמודד עם דברים אחרים לגמרי, כמו CPU או אוקלוד. מה שמי שמתמודד עם דיסק פחות אכפת לו, כי חסית למעמד שהוא משקיע ולקרוא דברים מהדיסק, ה-CPU כבר כמעט בחינם. וב-CPU workload הזה, הוא גילה שאחוזים עיקריים, עד כ-40% מזמן החישוב של השאילתה שלו, מתבזבז בצד של ה-MySQL, של הפארזינג, באופטימיזיישן, עוד לפני שהוא בכלל הגיע ל-Storage Engine, עוד לפני שבאמת הולכים ומביאים מידע. מה שיושינורי כתב זה פלאגין ל-MySQL. MySQL באופן כללי תומך בפלאגין מסוגים שונים, והוא כתב פלאגין שבעצם יושב בתוך MySQL, פותח סוקטים פה 9998, 9999, פותח סוקטים החוצה מצד אחד, ומדבר עם InnoDB ישירות מצד שני. כלומר, אם אני מתקין עכשיו MySQL עם Handler Socket, ואני צריך לקמפל את זה וכולי, התקנתי MySQL עם Handler Socket ורצי את MySQL, אני יכול בעצם, עכשיו, במקום לפנות ל-MySQL ולהגיד לו Select כוכבית From T, Where ID שווה 7, לפנות בפרל או ב-C++ או ב-API אחרים שהולכים ונכתבים היום, ל-Handler Socket בפורט 9999, ובפרוטוקול שמאוד דומה לפרוטוקול של MKHD, להגיד לו, תעשה לי GET, על טבלתי שורה 7. מה שההנדר סוקט יעשה זה שהוא יפנה ישירות ל-InnoDB ויביא את השורה הזאת. אין פה שאילתה, אין פה פארזינג, אין פה אופטימיזיישן, אין פה מה לחפש איך לעשות. לך תביא לי את שורה 7.
אוקיי, אז שלומי, בעצם הרבה פעמים כשאנשים אומרים no sequel, כל אחד מתכוון למשהו קצת שונה. בעולם הזה יש דאטאבייסים עם מאפיינים שונים, חלקם הם key value, חלקם document, חלקם column-oriented, חלקם מאוד גדולים, חלקם מאוד קטנים. אז איזה מאפיינים של NoSQL בעצם הממשק הזה תומך?
כן, אז באמת יש אלה שאומרים NoSQL במשמעות של בלי שאילת ה-SQL, שזה משהו שהממשק הזה תומך בו, כי אין פה שאילת ה-SQL. הרבה אחרים אומרים NoSQL זה בעצם לא רלציוני. זה לא מצב כאן, כי בעצם הדאטה שלנו באמת יושב בתוך דאטה מסלציוני, הוא באמת יושב בתוך InnoDB.
יותר מזה, אני יכול בחלק מהשאילתות להשתמש באינטרפייס SQL ובחלק לא?
בהחלט כן. כלומר, עבור השאילתות המסובכות שלך, גרובה וכו', אתה לא תוכל להשתמש במשק שלו.
או לטובת האינסרשן.
נכון, מה שאתה יכול להשתמש בהנדר סוקט זה שאילתות סלקט שיש עליהן אינדקס, אינסרט, אפדייט ודיליט. וכל אלה, גם אפדייט וגם דיליט, חייבים רק להתבסס על אינדקס. זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות עכשיו דיליט, where T שווה 17 ו-T עמודה ללא אינדקס.
זאת אומרת, משהו כמו key value.
key value DB, אבל עם multiple keys. כלומר, לכל שורה יש מספר מפתחות, כי מספר האינדקסים שהוגדרו עליהם.
אולי קצת כמו מונגו שיש לך אינדקס, אבל שפה אתה מקבל יותר אינדקסים. אתה מקבל את כל האינדקסים בעצם שיש על הטבלה.
רק שלא כמו מונגו, התוכן עצמו הוא לא מסמך היררכי, אלא הוא שורה בודדת של דאטאבייס.
הוא לא מסמך היררכי, הוא לא קולומר, שאתה יכול להכניס כמה קולומים שאתה רוצה.
נכון, אתה מקבל בחזרה בעצם את העמודות, כלומר את התאים בשורה או בשורות שחזיקה שם. אתה מקבל אותם ו...
והטרנזקציה עצמה נשמרת בתוך InnoDB?
כן, כלומר, ל-InnoDB זה בכלל לא אכפת. זה לא מעניין אותו שלא MySQL מדבר איתו. זה לא חשוב לו מי דיבר איתו. לכל צורך מעשי, InnoDB חושב ש-MySQL קרה לו. הוא לא יודע, זה שאמרו לו insert מכאן, מ-Handler Socket או מ-MySQL, הוא לא מודע לכך. ולכן ה-insert הזה יהיה טרנזקציה רגילה ככל הטרנזקציות ב-InnoDB.
ולצורך העניין, אתה יכול גם לבזר אותו באמצעות מנגנון כמו ממקש, ממקש די.
כן, ובעצם מה שיושינורי עשה זה לבטל את השימוש שלו ב-MemCached ברגע שהוא כתב את המנגנון הזה.
כן, אבל זה ברגע שהוא...
תראה, אם כל הדאטה...
memory based, כן.
אם כל הדאטה נכנס לזיכרון, אז זה בעיה יותר קלה. אבל אני חושב שמה שאם הבנתי לך נכון, אורי, מה שהצעת זה... אם לא נכנס לך כל הדאטה בזיכרון, אז לפזר אותו, לפזר אותו על מספר דאטה-בייסים.
לא, אבל גם אם הוא לא נכנס, אתה יודע, אתה יכול לפזר אותו על מספר דאטה-בייסים ולקבל ביצועים יותר טובים, גם אם הוא מעל לגודל הזיכרון, לא יודע.
השאלה זה באמת...
אינו-דיבי באפר פול עובד מצוין.
השאלה עד כמה זה פרקטי בסטאפ כזה של דאטה-בייס הוא גם טרנזקציוני. זה כבר מציב סדרה חדשה של בעיה.
כן, זה מאוד תלוי ב-workload, זאת אומרת, יכול להיות שיהיה לנו workload שהוא גם IO-bound, אבל כזה שיש לו hotspot מאוד ברור, כלומר, אזור מאוד ברור שעליו עושים הרבה שאילת כל הזמן, ולכן הוא הרבה יותר קשת בממורי, ושוב נרוויח את הרווח הזה.
נכון.
יש שאלה קשורה ש...
זה בסדר בעולם של דאטאבייסים, שיהיה לך אחוז מסוים של IO. אם אתה משתמש בזה כדאטאבייס ולא כקש או משהו שהוא אין ממורי וולוטייל לגמרי.
נכון.
קש הרבה פעמים נועד לחפות על החוסרים של דאטאבייס, של פרפורמנס. אם אתה יכול לחפות על החוסרים האלה בדאטאבייס עצמו, אז חסכתי לך קש ואז החיים יותר קלים.
כן, רק מה שאני חושב שיפה במנועים כמו InnoDB וכולי, זה שהם יודעים לנהל את הקש הזה בצורה חכמה, מהירה וטובה.
כן. עכשיו, שאלה שקשורה שמעיינת אותי, שלומי.
כן.
אז אמרת שיש איזשהו דו-שיח בין ה-MySQL לבין ה-Storage Engine. ה-Storage Engine עצמו, האם הוא לוקח בחשבון את העובדה שנגיד כל הדאטה נמצא בזיכרון ולא על הדיסק? כלומר, כששואלים אותו מה הדרך האופטימלית לבצע את השאילתה, או מה האינדקסים הטובים ביותר? האם לוקח דברים כאלה בחשבון, או שהוא עיוור?
אז זאת החלטה של ה-Storage Engine, InnoDB לוקח את הדברים האלה בחשבון, מה היה איזו ממשל לא לוקח את הדברים האלה בחשבון. כלומר, InnoDB מודע לזה שכדי להביא נתונים מסוימים, הוא כנראה יארץ לעשות X פעולות IO, ואומר, אוקיי, בהינתן בכך, ויש לי משהו אחר בקש, אולי שווה לי להגיע מדרך אחר, כי יש לי אינדקס אחר שהוא כבר קש. אם עוד מי עושה את הדברים האלה, אני לא יודע להגיד חוץ ממייזם לגבי סטורג'ים אחרים כמו PBXT או כלים חיצוניים אחרים, אני לא יודע לומר איך הם ממשים.
אז אתה אומר ששאילתות פשוטות כמו select לפי אינדקס, לא יודע, select where ID שווה 1, הם אלה שלפי מה שהוא ראה מביאות לבערך 40% מצריכת ה-CPU?
נכון מאוד, כן, אלה היו הרוב המוחץ, אלה הרוב המוחץ של השאילתות שאיתם הוא אלץ להתמודד, אלה בדרך כלל שאילתות של לזהות את היוזר, מדובר לאתרים של משחקי אונליין, אז להביא את הנתונים של היוזר, את הז'יטונים שלו, את הנקודות שלו, אלה השאילתות העיקריות שהוא הריץ, וכן, הוא מצא שכ-40% מהטוטל זמן השאילתות מתבזבז על מה שקרה MySQL Parse, המודול שאחראי על הפארזינג של הקווירי והג'וין אופטימייז שהוא האופטימייזר שמחליט איך לבצע את הקווירי. Okay. קצת המספרים שהיו לו הם כאלה. הוא רק על ידי גישה ל-MySQL הצליח להביא 100,000 שאילתות בשנייה. שאילתות רגילות, אם אני רגיל, ולא אינגרס סוקט. ביחד עם MKHD, זה קשר לאותם שאילתות סלקט פשוטות, אבל כמובן רק עבור השאילתות הפשוטות, אנחנו לא מדברים על שאילתות מורכבות, הוא הגיע ל-420 queries per second, שזה בוסט יפה, זה פי 4, ואלה מספרים יפים.
420,000.
420,000 שאילתות לשנייה.
כן.
על קומודיטי ארוורס, זאת אומרת, זה דל R710, 32 ג'יגה, פרוססור מלם, לא משהו מופרע. עם MySQL, ביחד עם הפלגין שלו, עם הנדלר סוקט, ואחרי שהוא זרק את מפי שלי לפח, הוא הגיע ל-750,000 queries per second. כלומר, זה פי 7 מ-MySQL רגיל, פי כמעט 2 מ-MySQL עם MKHD. ואלה מספרים מטורפים, זאת אומרת, 750,000 שאילתות לשנייה, אלה פשוט מספרים שלא היו ידועים עד עכשיו לקומודיטי ארבר.
בהנחה שקונפיגורציית הדיסק היא לא משמעותית פה, כי הכל היה לו בממורי, באמת.
נכון מאוד. לגמרי, כל הדיון פה הוא עכשיו סביב העובדה שהמקרה שלו הוא לגמרי in memory bound.
כן. הוא בעצם הבאונדרי שלו, אתה אומר, היה הפרסינג והאופטימיזיישן של הקוארי.
נכון. אילו הדאטה-סט שלו היה משמעותית את הדדוני ממורי, אז הוא היה באונדד לפי הדיסק, לפי ה-IO וכולי, ולכן כנראה שהאוברי של ה-CPU היה פחות קריטי עבורו, הוא היה פחות מרוויח ממנו, זה לא היה 40%, זה היה 2%, לא משהו שהיה מרוויח ממנו רווח משמעותי.
אוקיי. בעצם מה שהוא עשה זה כמו מה שלצורך העניין טוקיו טיירנט עושה, לוקח ממקש פרוטוקול, כסרבר קומיוניקיישן שלו, ומחבר אותו ל-InnoDB כסטורג' אנג'ן.
נכון. הוא בעצם מרוויח גם את העובדה בזה שהוא לא צריך יותר ממקש D, אז הוא חוסך ממורי, כי הוא לא עושה כבר קשים כפול. כשאתה עובד ממקש D, אז יש לך את הקש של InnoDB, ואז אתה משכפל את הקש הזה לתוך ממקש D.
כן.
חוסך בחומרה, חוסך בממורי.
לא, אבל תחשוב על זה שכשאתה עובד עם ממקש D, אתה בעצם עובד פעמיים. אתה קודם קורא לקש.
נכון.
ורק כשיש לך מיס, אתה קורא ל... זאת אומרת, על כל מיס אתה עושה גישה כפולה.
כן. נכון, כלומר, גם על כל היט בעצם, כי על כל היט שלך, על כל מיס אתה פונה ל-MySQL, ואז מזין את זה ל-Memcached.
נכון. כן, רק שהיתרון היחסי של Memcached, יותר קל להגדיל אותו. כלומר, יותר קל לפזר על מספר גדול של...
למה? טוב.
טוב, פה אפשר לדבר על אפליקציה, זה אומנם אסינכרוני, אבל זה נותן... זה גם סקייל
פה. למה? אבל אני חושב שאם אתה עובד עם הדבר הזה בממקשדי מבוזר מלכתחילה, אז אתה גם שומר פנימה לפי הקיז של ממקשדי, ואז יש לך בעצם ממקשדי מבוזר. אוקיי, ואם תשים אותו רק על ממורי, אז זה בוודאי רק ממקשדי, אבל אתה יודע, אם אתה מסתכל על חלופות כמו... רדיס או דברים כאלה, אז אתה בקלות יכול באמצעות קליינט של ממקשדי לייצר לך דאטאבייס שאין לי ספק שאינודיבי הוא אחד ממנועי הסטורג' הטובים שיש.
שלומי, אתה יודע דרך אגב איך זה בהשוואה לביצועים של רדיס?
לא, אין לי מושג. אף אחד לא ידוע לי שמישהו עושה בנצ'מארק.
לא, מה, לרדיס? כן, אני רק צריך לחפש את זה. אבל אני זוכר שזה כמה מאות אלפים, רק שאני לא יודע מה המספרים שהם מדווחים.
אני לא יודע כמה זה היה עולה לעשות את זה בקומבינציה של MySQL ורדיס. או שאומר, תעביר הכל לגמרי לרדיס.
כן, לא, אני שואל, מה, אם אתה לוקח Key Value Database רגיל, כשהוא ממש דרך ה-Handler Socket שהזכרת, או שהוא ממש דרך רדיס, מה ההבדלי הביצועים? ברור שמבחינה פונקציונלית, אם אתה לוקח גם את MySQL, את כל מה שהוא נותן, אז הוא יכול לתת יותר, אני רק שואל על בדיקת ביצועים נטו.
אני לא יודע באמת, אין לי מושג.
אוקיי.
שלומי, אני חושב ש...
יחסית דרך אגב, הקוד הזה הוא חדש, הוא בין 4 או משהו כזה חודשים, אז עוד לא כולם עשו לו את הבנצ'מרקים
המלאים. אני חושב אבל שיש פה בשורה... די טובה בזה שאתה יודע, אתה לוקח storage engine שהוא ממש טוב, ועכשיו מעליו אפשר לבנות אולי מה שרוצים. תוכל לעשות עם זה את מנגנון הרפליקציות, ובעצם לנהל את הדאטה זה עכשיו עניין... שנראה לי מישהו בטוח ירים את הכפפה הזאת ויעשה.
נכון, בעצם היוזנה פה, הרעיון היה רעיון חדשני בתפיסה, אפשר לצפות שעוד מישהו יעשה דבר דומה ויקח את זה לכיוונים אחרים, אז זה צריך להיות מאוד מעניין. בינתיים כולם עדיין בהלם.
כן, אני לא רואה מניעה שמישהו ייקח את מודל הדיסטריביושן של קסנדרה וממש את זה מעל זה.
יכול להיות.
כן, דרך אגב, אחד החטאים הראשונים שלנו באוטמר זה חשבנו איך אנחנו יכולים לממש storage engine של MySQL מעל קסנדרה. ירדנו מעניין שהבנו שהולכים להיות לנו צפרי בקבוק הרבה יותר קשים, אבל זה אחד הרעיונות הראשונים. טוב, יופי, אז בואו נעבור ל-Online Schema Changes.
כן, אז בעצם פייסבוק יצאו בהכרזה. בהכרזה מימשנו כלי שנקרא Online Schema Change. הכלי הזה זה סקריפט PHP. יש לי טבלה, אני רוצה לעשות עליה Alt Table, להוסיף עליה אינדקס, אולי להוריד אינדקס, אולי להוסיף עמודה, אולי לעשות פרטישן עם הטבלה, ולא יודע כל מה שעולה על דעתכם.
שרק זה, קרדיטים, כשאתה אומר מימשנו?
טוב, פייסבוק כתבו את הכלי הזה על בסיס כלי קדום יותר שאני כתבתי, כחלק, כלי שנקרא Oak Online Art Table, כחלק מה-Open Art Kit, זה טולקיט שאני מפתח ומממש כבר שנתיים. למעשה אני הצגתי את הכלי הזה למר קלהן, שהוא אחראי על MySQL בפייסבוק לפני כשנתיים בכנס בסנטה קלרה, ולפני כחצי שנה הם החליטו שהם רוצים להשתמש ברעיון כדי לממש לעצמם את ה-Online Schema Change. הם לקחו את הכלי שפיתחתי, זרקו הרבה דברים, השאירו דברים אחרים וכתבו מחדש את ה-Online Schema Change. בעצם הרעיון ש... שולחים MySQL, אומרים Alter Table לטבלה, אז בזמן Alter Table לטבלה נעולה, ואם זו טבלה של 50 ג'יגה או 100 ג'יגה, אז אפשר לשתות קפה, אפשר גם ללכת לישון, להתעורר בבוקר, ורק אז אפשר להמשיך לעבוד עם הטבלה. לפייסבוק, לפי פרסומים רשמיים, יש X אלפים של שרתים. לא ידעו מהו X, מעריכים שהוא באזור ה-60,000. שרתי MySQL. בשביל פייסבוק לעשות Alter Table, והרי הדאטה-בייס שלהם הוא שרדד לגמרי, בשבילם לעשות Alter Table על אלפי שרתי MySQL או עשרות אלפי MySQL, זאת אומרת השבטה מוחלטת של אותם שרתים. כדי לגרום בכל זאת לפייסבוק להישאר אונליין, צריכים להרים דופליקט של כל השרתים האלה, רפליקציות לצורך העניין, כדי שבזמן שעושים Alter Table על השרתים המקוריים, המשתמשים ממשיכים להשתמש בשרתים החלופיים או בשרתי סטנדביי. אז בעצם לעשות סוויצ'ים, הלוך וחזור, בזמן שמעדכנים גם בשרתי הסטנדביי. יש טכניקות שונות לממש את זה. מבחינתם זה בלתי נסבל, בעצם הם היו במצוקה של אין מתי, אין איך לעשות את זה. התהליכים האלה שעשות Alter Table על אלפי שרתים, לוקחים שבועות ארוכים. היו להם בעצם בתור כמה דרישות לשינויים שחיכו חודשים בגלל שהם לא הצליחו להגיע לזה.
והם עושים ריליס פעם בשבוע. לפחות.
לפחות.
כן, הם עושים ריליסים סטנדרטיים, כאילו, זאת אומרת, אם אתה עושה קומיט לקוד, תוך שבוע לכל היותר הוא כבר נמצא שם.
נכון, ובעצם היו במצוקה שבה היו להם שינויים מאוד דחופים לבצע לטבלאות שהם לא יכולו לבצע בזמן סביר. ה-Online Schema Change הוא סקריפט פאצ'י לגמרי, כלומר זה פאצ' מעל MySQL, אין פה שום דבר שמשתמש ב-MySQL, שמסמלץ את ה-Alter Table, תוך כדי זה שבעצם הוא בונה ברקע טבלה דומה לטבלה שלנו, מבצע עליה את השינוי המבני, כלומר עליה הוא מוסיף את האינדקס, עליה הוא מוסיף את העמודה וכו', ולאט לאט בזמנו חופשי מסנכרן את הטבלה הקיימת עם הטבלה החדשה. יש כמה רבדים לשימוש הזה, חלק מהפתרון משתמש בטריגרים. כלומר, אוקיי, אני רוצה לעשות עכשיו Online Schema Change, בואו ניצור את הטבלה החלופית ונגדיר טריגרים על הטבלה הקיימת, כך שכל פעם שמישהו עושה אינסרט, אז זה יעבור לשם. ובינתיים בואו ניקח את כל ה-100 מיליון שורות שכבר קיימות, ולאט לאט נעתיק אותן, תוך כדי שאולי מישהו בינתיים מוחק אותן, או מעדכן אותן וכו'. יש הרבה לוגיקה מאחורי העניין הזה, אבל הרי הוא שאפשר להגיע לבינון פרוסס שלוקח את היום או את היומיים שלו לרוץ, הוא מכביד קצת על השרת הקיים, כי הוא מוסיף טריגרים, וטריגרים זה אובר-הד משמעותי ל-MySQL, אבל הוא נותן לי עדיין את הטבלה לייב, כלומר, הטבלה המקורית לא מושפעת, בעצם לא קורה עליה שום דבר חוץ מזה שהוסיפו עליה טריגרים.
ושלומי, רפליקציה בזמן הזה קורית באופן שקוף?
שקוף לגמרי, בעצם גם ברפליקציה נוצרת אותה טבלה חלופית, וכל העדכונים שקורים על הטבלה החלופית במאסטר קורים גם לסלייב.
כן, אבל
בעצם התהליך מתקדם באופן שקוף לרפליקציה, עד שבסוף אנחנו מגיעים למצב שבו הטבלה המקורית והטבלה החדשה זהות בתכנים, כלומר הצלחנו להעתיק את כל השורות.
אוקיי, אבל טריגרים שקורים בשרת והם קורים בזמן מסוים לגבי כלפי ההתמלאות של הטבלה לא, החדשה שאנחנו בונים כרגע, הם יקרו באותו סינכרון גם ברפליקציה?
כן, בעצם ברפליקציה ב-MySQL הטריגרים רצים בסלייב.
רצים בסלייב לגמרי. באופן לא תלוי באיך שהם קרו.
זה לא שאנחנו מעתיקים לסלייב את התוצר של הטריגר, אלא הטריגרים קופצים בסלייב. ולכן, בעצם העובדה שהרפליקציה משקפת נאמנה את העדכונים בשורות של הטבלה, ככה היא גם תשקף נאמנה את סדר הפעלת הטריגרים עבור הטבלה ברפליקציה.
שלומי, אם יש לי שני שינויים עוקבים, נניח לאותה טבלה, פעם אחת נגיד להוסיף אינדקס, פעם שנייה לעשות פרטישן. עכשיו השינוי הראשון טרם נגמר, יכול להיות שלוקח לו כמה ימים לרוץ, ואני כבר רוצה להריץ את השני, אני אוכל לעשות את זה?
לא, אין מצב. בעצם לכל טבלה יכולה להיות רק טבלת שדו אחת, אתה תיאלץ לחכות, אבל אין מניעה שמראש תעשה שניים או שלושה שינויים בבת אחת. כלומר, כל מה שעולה על דעתך, להוסיף פריימרי קי, להוריד עמודה ולעשות פרטישנים, אתה יכול לעשות בנהג לאחר.
אבל אם שכחתי להכניס משהו, אני אצטרך לחכות עד שיגמר השינוי הנוכחי, ואז לעבור לשינוי הבא.
נכון. עכשיו, בעצם פייסבוק מדווחים שהשינוי החדש הזה גורם לכך שטבלה אצלם עוברת את ה-on-scan change בפחות מיום, כלומר זה לא זמן נוראי לחכות. בסך הכל אתה לא עושה שינויים לטבלה פעם ביום.
אבל כן צריך להיות איזשהו gatekeeper, שלא יודע, שני מפתחים שלא מודעים לשינויים אחד של השני, אז משהו יעמוד בפתח וימנע את
השינויים. לגמרי, כלומר בוא נגיד לזה אחר, אם מישהו ינסה במקביל להריץ עוד on-scan change, זה כנראה יוביל לקטסטרופה. לפחות בקוד שלי זה יוביל לקטסטרופה, אני ממה שקראתי את הקוד של פייסבוק, גם שם אין איזה, אין הגנה שתשמור על זה. זה יוביל לקטסטרופה. יש רק אולי דבר אחד, שימנע את זה בתחילת הסקריפט, יש מנגנון שמוודא שהטבלה המקורית אין טריגרים, כדי שיהיה אפשר להגביר עליה את הטריגרים. ואז זה אולי בעצם הגייטקיפר, או המיוטקס שימעל את ריצת הסקריפט. אני צריך לבדוק אם זה קורה באותה צורה בפייסבוק, בקוד של פייסבוק.
עכשיו שלומי, כמו באלטר רגיל, בסוף האלטר, הטבלה החדשה ישר מקבלת את ה...
כן, בעצם מה שקורה זה שבסוף הסקריפט, אחרי שלאט לאט סינכרנו את כל השורות, הגענו לאיזושהי נקודת זמן שבה כרגע כל השורות מסונכרנות. עושים פריז קטן מאוד, כלומר נועלים את שתי הטבלאות, ובעזרת פעולת ריניים, שהיא פעולה מאוד מהירה, משנים את השם של הטבלה החדשה לאיזה שם זבלי, את השם של הטבלה, סליחה, את השם של הטבלה המקורית לזה שם זבלי, את השם של הטבלה החדשה לשם של הטבלה המקורית, ומשכנים את המילה, האפליקציה ממשיכה לעבוד מול הטבלה החדשה, כאילו היא הייתה הטבלה המקורית.
אוקיי, קניתי. תארוז לי שלוש.
אני אשלח את הלינקים להוריד את הקוד הזה, הוא מפורסם תחת ה-BSD license, אז כל אחד יכול על אחריותו ליהנות ממנו.
אחד האתגרים שעמדו בפני קסנדרה בגרסה האחרונה, גרסה 7, שגם למעשה הוסיפה אונליין סכימה צ'יינג'ס.
אין סכימה.
יש סכימה מוגבלת. לא, יש משהו שנקרא סכימה, הוא הרבה הרבה יותר לייטוויט מהסכימה של MySQL, של כל דאטה בייס רלציוני, אבל יש משהו כזה שנקרא סכימה, במיוחד כשהוסיפו גם את האינדקסים המשניים, אז זה חלק מהסכימה. אז באמת אחד האתגרים שעמדו בפני המפתחים, זה איך לעשות מספר שינויים במקביל. ובאמת בהתחלה ממשו את זה ככה שבאמת אפשר יהיה לעשות מספר שינויים במקביל, וקסנדרה זה דאטה בייס שהוא מטבעו מאוד מבוזר, אז כלומר אתה יכול, הוא דאטה בייס שעובד פיר טו פיר, אז פיר אחד יכול לקבל בקשה לשינוי סכמה מסוימת, ופיר שונה יכול לקבל מקליינט אחר בקשה אחרת לשינוי סכמה, זה יכול להיות על אותה טבלה, או בז'רגון של קסנדרה זה על אותו קולום פמילי, אז יכול להיות גם לקולום פמילי שונים. ובאמת בהתחלה ממשו את זה ככה שאפשר יהיה לממש את זה במקביל, כל עוד אין קונפליקטים בין הבקשות, בסופו של דבר ערכו קצת אחורה ואמרו שבאחריות הקליינט הוא לוודא שזה סריאלי לחלוטין, כי לא צריכו להתמודד עם שינויים מקבילים של סכמה, אפילו אם מדובר על קולום פמילי שונות. אז מבחינת זה המצב הוא דומה גם בפתרון שלך של MySQL וגם בקסנדרה.
האמת שלומי שאנחנו באוטברין יש לנו מצב כרגע של כשהתחלנו לעבוד עם InnoDB עבדנו עם טבלאות שכולם באותו קובץ, ורק אחר כך גילינו שכדאי לעבוד עם זה אחרת, שכל טבלה בקובץ נפרד. היום יש לנו בעצם קובץ מאוד 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 גדול ששום דבר לא יכול להימחק בו, ויש שם הרבה מאוד זבל, ואנחנו בעצם בשביל להיפטר מזה, כל מה שאנחנו צריכים זה לעשות alter table לטבלאות האלה. הבעיה שהטבלאות האלה הן מאוד גדולות, ואנחנו לא יכולים לעשות alter table
האמת שפה נכון, בעצם אין דרך ישירה להיפטר מזה. ב-InnoDB, כשעובדים ב-InnoDB share table space, מה שנקרא לא InnoDB file per table, אין דרך לצמצם את הקודש של הקובץ. בעצם הדרך היחידה זה להשמיד הכל ולהתחיל מההתחלה, וצורך העניין לעשות dump ו-reload.
לא, אז מה שאנחנו רוצים לעשות כרגע זה לעשות alter table לטבלאות שנמצאות בתוכו, ופשוט לזרוק אותו בסוף.
אתה לא יכול לזרוק את הקובץ הזה. הקובץ הזה מכיל מעבר לנתונים של הטבלאות, שכבר לא נמצאות שם אצלך, כי אמרת אותם ב-Factor Table, הוא מכיל גם את מה שנקרא ה-Handle Buffer, או ה-Rollback Segment, ועוד כל מיני מטה-דאטה על הטרנזקציות שקורות ב-InnoDB. כלומר, הקובץ הזה הוא חיוני להמשך העבודה של InnoDB, ואם תמחק אותו, לא תצליח יותר להריץ את ה-MySQL שלך. ולמרבה הצער, לא ניתן לצמצם את הקוד שלו, זה דבר קצת מטריף, זה קורה להרבה חברות, לא רק אצלכם.
אוקיי, עכשיו, סתם ככה שאלה, הבחירה ב-PHP היא מונעת מי?
אני חושב שהבחירה ב-PHP היא פשוט כי בפייסבוק עובדים הרבה עם PHP, אז רצו לשמר את זה באותה שפה. אני במקור כתבתי את הסקריפטים שלי בפייתון, מקובל בעולם MySQL לכתוב סקריפטים בפר, אז PHP באמת זאת החלטה קצת פחות קונבנציונלית. נדמה לי שזה מה שוונזי, שהוא המפתח שקטן את זה, הוא מתמחה בו, אז על זה הלכו.
אוקיי. טוב, אז בוא נבחר עוד נושא אחד.
אוקיי, אז בוא נדבר על InnoDB פלגין.
אוקיי.
זה גם קצת ממשיך את מה שאורי אמר עליו. טבלאות גדולות, הנפחים גדולים, לא השתמשנו ב-InnoDB Factor Table, ועכשיו אנחנו תקועים איזה קובץ גדול. בעצם InnoDB פלגין זה הדור הבא של InnoDB. הוא קיים כבר כשנתיים, אני חושב. לפני אולי קצת פחות משנה, הוא נכנס לקוד של MySQL ב-5.1.35, והחל מגרסה 5.5 הוא גם ה-InnoDB הדיפולטי. כלומר, מי שמוריד MySQL 5.5 כבר אוטומטית מריץ את InnoDB פלגין, ומי שמוריד את MySQL 5.1 הנוכחי יכול לעבור ל-InnoDB פלגין, כי הוא נמצא שם בקוד למרות שהוא לא הדיפולטי. בעצם מה נותן InnoDB פלגין? InnoDB פלגין זה שדרוג של InnoDB, ובתוכו יש הרבה מאוד אופטימיזציות והרבה מאוד פיצ'רים חדשים. כי אופטימיזציות מכיל הרבה פתרונות של מיוטיקסים, של סקייל-אפ, מתמודד הרבה יותר טוב עם קורים מרובים, אפשר לראות הרבה בנצ'מרקים שמראים יפה, איך הוא עושה סקייל-אפ ל-64 קורים, 32 קורים, הרבה מעבר למה שאינודיבי הרגיל מסוגל להתמודד בו, מתמודד איתו, אינודיבי הרגיל נתקע פלוס מינוס על 8 קורים, ושם הוא כבר לא מצליח לראות, הוא אפילו יורד באפקטיביות שלו, ואינודיבי הרגיל מראה שיפורים יפים. אבל מעבר לזה, הוא נותן לנו עוד כמה פיצ'רים סופר מעניינים, כמו למשל, קומפרשן של טבלאות. בעצם UDB פלאגין מחולק לשניים, יש את הקוד של UDB פלאגין, כך שאם נגיד ויש לי היום טבלאות רגילות של UDB ואני משדרג ל-MySQL 5.5 ו-MySQL 5.5 רץ עם UDB פלאגין, אני מרוויח את הקוד של UDB פלאגין, כלומר, בנושא הזה של מיוטקסים ועוד דברים שאני מדבר אחר כך, והנדבך השני הוא שאני יכול לשדרג את הטבלה שלי למה שנקרא פורמט ברקודה, שהוא פורמט טבלה של UDB פלאגין. UDB פלאגין הוא backwards compatible לפורמט הישן של UDB. אם שדרגתי לפורמט החדש, אז אני זוכה ליהנות מהדברים הבאים. יש לי compression, אני יכול לדחוס טבלות ב-UDB ולהגיע לדחיסות יפות. אני בדרך כלל עובד על דחיסות שהן בין 50% ל-75%, כלומר אני מגיע ל... מוריד את התפוסה של הנתונים שלי בחצי ועד כדי רבע. כלומר, יצא לי לקחת דאטאבייס בגודל 150 ג'יגה ולהוריד אותו לאזור ה-30 ומשהו ג'יגה. זה דבר אחד.
זה קשור לאופי הדאטה, אם הדאטה הוא טקסטואלי בעיקר או אם הוא...
הדאטה הטקסטואלי מתקמפרס הרבה יותר טוב, על טבלאות שהן נומריות בלבד, כמו טבלאות המרה A-to-B כאלה, שבהן יש רק פריימרי קי מפה ופריימרי קי מפה, בדרך כלל הדחיסה היא גרורה, ותדחוס לא יותר מ-20, אולי 30%. בדאטאבייס טקסטואלי הדחיסה היא מצוינת, ושם אני באמת מגיע לדחיסה של 75% דחיסה, כלומר 25% תוצר. אז בהחלט, ככל שיש יותר דאטה שהוא טקסטואלי, הרווח עולה.
באיזה דחיסה הוא משתמש דרך אגב?
משתמש בזיליב איפשהו באמצע, אבל אני לא בטוח לומר לך. אני חושב שזה אי שם בתפר שבין להשתמש בכלים סטנדרטיים לבין מימוש פנימי. מה שמעניין בדחיסה של הטבלאות הוא שהדפים הדחוסים נטענים לממורי כשהם דחוסים. כלומר, אפקטיבלי, אם היו לי 10 ג'יגה ממורי עבור הבאפר פול סייז, והדחיסה שלי נותנת שיפור של 50%, אני כאילו מוסיף לעצמי עוד 10 ג'יגה של ממורי, כי הנתונים מגיעים דחוסים לממורי ומגיע לי, יש לי הרבה יותר דאטה קומפרס בתוך הממורי קשט. הדחיסה משפיעה כמובן גם על הנפחים של הדיסק, גם על כמות ה-IO שאני צריך להשקיע, והעובדה שזה מגיע דחוס לממורי, הוא נותן לי כפל כפליים חיסכון ב-IO, משום שגם אני מקבל הרבה יותר דאטה בקש.
שלומי, הדחיסה היא רק על נתונים, נכון? לא על אינדקסים.
גם האינדקסים הם דחוסים. למעשה ב-UDB אין כזה הבדל, אין הבדל בין אינדקס לדאטה. UDB משתמש במה שנקרא Clustered Index. למעשה כל הטבלה שלי יושבת בתוך אינדקס, בתוך הפריימרי קי, שהוא ה-Clustering Key. ובעצם הדחיסה מגדירה, השם של הדחיסה מצביע על זה, שמדובר על דחיסה של אינדקסים. ההגדרה של הדחיסה מתייחסת ל-Key Block Size, כלומר מה גודל הבלוק באינדקס. עכשיו באמת ההפרדה בין דאטה לאינדקס ב-UDB לא כל כך קיימת.
אוקיי.
עוד אני מרוויח ב-UDB פלאגין, Fast Index Creation וזריקה מיידית של אינדקסים, כלומר בכל טבלאות MySQL האחרות, MyIZAM, UDB הרגיל וכו', אם אני רוצה לעשות Alter Table עד אינדקס, בונים מחדש את כל הטבלה. ב-UDB פלאגין, Alter Table עד אינדקס בונה רק את האינדקס. והוא משמעותית יותר מהיר, אם כבר דיברנו על אלטר טייבלס, הוא משמעותית יותר מהיר מאלטר טייבל הסטנדרטי. בשביל לזרוק אינדקס מ-UDB פלגין לא צריך לחכות, אז זריקה היא מיידית.
עכשיו תגיד, בקלאסטר שיש בו רפליקציות, בין גרסה של עם InnoDB פלאגין או בלי InnoDB פלאגין?
אין שום בעיה.
אין שום בעיה, הרפליקציה היא...
רפליקציה עובדת, ולמעשה כמו בהרבה דברים, הרפליקציה היא המנגנון שהכי כיף לעשות איתו שדרוגים. למשל, יצא לי לפני כשבועיים אצל לקוח לשדרג ל-InnoDB פלאגין, על ידי כך שהרמנו שרת רפליקציה, תואם למאסטר, עם InnoDB הרגיל, ביצענו את השדרוג על הסלייב, ואז הפכנו את הסלייב להיות מאסטר.
כן.
כלומר, המעברים האלה הם עובדים אפילו בין InnoDB ל-MyEisen. כל עוד לא משתמש בפורן קיז, או פיצ'רים שהם ספציפיים לסטורג' אנג'ין. כך שקל יחסית לשדרג, וזה נוח.
תעשה לי רגע סדר, שלומי. אז בהתחלה דיברנו על Storage Engine בשם InnoDB, ועכשיו פשוט שינינו את השם לפלאגין בשם InnoDB.
אז זה נוסף. בעצם עכשיו, אם אתה מתחיל עכשיו ב-MySQL 5.5, אתה לא צריך להכיר יותר את InnoDB הישן, אתה כבר לא צריך להיות מודע לקיומו, וכל מי שעובד עם MySQL 5.1 צריך לדעת שיש את InnoDB הרגיל, מה שנקרא ה-built-in InnoDB, ויש את ה-InnoDB פלאגין.
הבנתי, וצריך את שניהם.
צריך את שניהם, לאט לאט מפסיקים לעבוד על InnoDB הרגיל, נדמה לי שהיום כבר לא נראה עליו פיתוחים, לא נראה עליו ביצועים, לא נראה עליו אופטימיזציות, הכל קורה היום סביב InnoDB פלאגין.
אוקיי.
רק דבר אחרון שכדאי להזכיר בהקשר של InnoDB פלאגין, כל מי שעבד עם InnoDB והריץ אי פעם את Show Engine InnoDB סטטוס, ידע להיחרד כשהוא ראה את הארטפוט של ה... של השאילת הזאת, שבעצם מבקש מ-UDB להגיד לי מה קורה אצלו, איזה טרנזקציות יש, איזה מעילות יש. Show Engine UDB סטטוס היה נותן פורמט טקסטואלי ארוך, מייגע וקשה מאוד לניתוח. UDB פלאגין מציע לנו 7 טבלאות חדשות ב-Information Schema, שמאפשרות לי בצורה מאוד נוחה, בצורה SQLית, לשאול אילו מעילות קיימות כרגע, אילו טרנזקציות נועלות, אילו טרנזקציות רצות כרגע, ואילו טרנזקציות מחכות על נעילות קיימות, וכו' וכו'. ומי לוקח את הנעילות וכו'.
כולל מי יושב עליי או מי...
זה לא. את זה אתה יכול לקבל בשני מקומות אחרים. ב-MySQL 5.5 אתה יכול לקבל את זה במה שנקרא Performance Schema, זה אחד הפיצ'רים המרכזיים של MySQL 5.5. בפרפורמנס סכימה אתה ממש יכול לקבל מי כותב כרגע IO, כמה כתיבות, קריאות IO, אם אתה עשה על אינדקסים, על דאטה וכו'. זה מקום אחד שיכול לתת לך את זה. המקום השני זה, המקום השני זה הפרקונה פייצ'ס, או הפרקונה סרבר, שהוא פורק של MySQL, קצרה יריעה, אבל יש שם טבלאות באינפורמיישן סכימה שמספרות לי הרבה מאוד על מה קורה בתוך הבאפר פול, איזה דפים מקראים, מכתבים וכו'. והמקום השלישי, נראה לי שלא מספיק לדבר על זה היום, הוא באחד מהכלים של אספרזה, של אספרזה טולקיט, שנקרא IO Profile, שמספר לנו, בהינתן טבלאות של InnoDB, על אילו מהם כותבים הכי הרבה בפעמים, או על אילו מהם כותבים הכי הרבה בקצב, או על אילו מהם באילו מהם כותבים הכי הרבה נפחים. על ידי התממשקות ל-IOSTAT וכלים אחרים של Linux ו-GDB ו-O-Profile וכו', הכלי הזה יודע להגיד לי איזה טבלאות תוכנות הכי הרבה IO וכמה.
אוקיי.
זהו, זה לגבי InnoDB פלאגין.
אוקיי, זה נשמע מאלף, ונראה לי שאנחנו צריכים לדבר, שלומי.
יש עוד הרבה דברים לדבר, קוראים דברים כל הזמן, מתפתחים דברים.
אתה יודע, אולי נוסיף עוד משהו אחד, מה נשתנה מאז הרכישה של אורקל? קצת רכילות.
זהו, מבחינת רכילות, בעצם מבחינת הביזנס לא המון, היה איזה רעש גדול לא מזמן, כשאורקל פרסמו הודעה קצת לא מנוסחת היטב, שבה כביכול הם זורקים את ה-Community Edition, היה איזה בז ברשת של איזה 3 ימים, כולם היו בפאניקה, זהו, אין Community Edition, זה לא קרה. אורקל העלו את התעריפים, אבל של ה-Enterprise Edition, או לפחות את הגרסה הזולה הם העלו, מה שפעם היית יכול לקנות ב-$600 פר אינסטול, היום אתה חייב לקנות ב-$2,000. ובעצם הרכילות הגדולה זה כל מיני פורקים וכל מיני חברות מתחרות שקמות לאורקל. אז את פרקונה אנחנו מכירים כבר שנים ארוכות, יש לנו את מונטי פרוגרם AB, שבה מונטי מייקל וויגיניוס, היוצר המקורי של MySQL, הקים חברה מתחרה, הוא בעצמו ממשיך לפתח שם פיצ'רים ל-MySQL, נותן סופורט, נותן תמיכה, שדרוגים לפי בקשה. יש לנו היום את SkySQL, עוד חברה של יוצאי MySQL, היא מוקמת כולם יוצאי MySQL, ששר לה למטרה לתת תמיכה וטריינים מתחרים באורקל, כלומר הם מכוונים לאנטרפרייז מרקט. בעצם אלה הרכילויות, כל הזמן עוזבים אנשים, מקימים חברות, עוברים מכאן לשם, אלה הרעשים. אורקל, אני מעריך שהיא מאבדת ממאגר הלקוחות שלה, כי אותן חברות זוכות להצלחה בסך הכל. וזהו, יש לתחומות קצת, יש קצת פוליטיקות, אפשר לראות בפלנט MySQL, במקום שעושה אגרילציה לבלוגים ולפרסומים בנושאים MySQL, אפשר לראות שם קצת את התככים.
תודה רבה, שלומי.
שלומי, תודה.
ביי ביי.